השיר היהודי. מה זה? מה הם ציירו לי הקטנטנים? מה זה? מה ציירתם לי ציורים, בנות? מי עשתה? מי עשתה את זה? איזה, מה זה? תסית באר. תמר.
ציירת שלה.
מי עשה את זה?
אחי, גם התנה.
מה את עושה? מה? תודה רבה.
טוב, שוקולד. חיים בטח יואב את זה. אנחנו לא חושבות את זה.
מהמה? אחותי, אחותי נורית, אחותי.
אחי תראי.
למי? רותי! וואו! די, תודה רבה. וואי, 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 וואי. איזה. וואו, וואו. אתם מרגשות אותי מאוד, מאוד, מאוד. באמת, תודה רבה. די. תודה לנורית אחותי. ובטח שכן, הוא גם מהממת. נאכל אותה ביחד בסוף עם ברכה. והאמת היא שמה שהיה צריך לעשות היום, כי אנחנו ב-2025, אז היינו צריכים לעשות כזה לייב, שאלות ותשובות, רבנית, זה, איך נהיית רבנית? אני אומרת, נולדים ככה, איך, מה את עושה? כן, אז, וגם בגלל שיש לי את זה, אני רואה שבאינסטוש, אז איך הן אומרות את זה? הן באמצע להתאפר. ואז אמרתי לה, אז אולי אני צריכה לעשות את זה ביחד. את המחיר? לא, לבא להוריד, לבא. זה כל הבנות, תודה. תודה. וואו, וואו, איך לא נעים לי, איך לא נעים לי.
למה נעים?
וואו, 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 וואו. יואו. אני לא מאמינה, די, תראו איזה יופי, עם מזמור לתודה. היום בו נולדת, הוא היום בו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדייך. רבי נחמן מברסלב, ברור שהוא לא אמר את זה בשום מקום, נכון הוא? אבל מה רע לנו להדביק לו? כי הוא לא אמר.
גם אני קיבלתי כזה, אבל גם זה לא
זה. לא נורא. אז מה? זה משפט מאוד מאוד יפה. והיום אני רוצה ללמד אתכם, לכבוד יום ההולדת שלי, שיום הולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שיום אחד העולם יסתדר נפלא בלעדייך. למה? יש משנה אחת מדכאת נורא במסכת אבות, והיא אומרת ככה: הילודים למות והמתים להחיות והחיים לידון. למי יש הכי הרבה פוטנציאל בסיפור הזה? נכון, למי שמת. הנולדים, מה הפוטנציאל שלהם? לאן הם הולכים? למות. לא עלינו, לא עליכם. אני לא מתכוונת, אבל יש בני מוות. והמתים, מה הפוטנציאל של המת? להתחיות, בתחיית המתים. והחיים לידון. כל היום דנים אותנו ואנחנו דנות את עצמנו. הייתי טובה היום, הייתי רעה היום. לא משהו. בקיצור, למות זה מקסימום הפוטנציאל היהודי, אבל מה יש ביום הולדת? אבא שלי, היקה, הרב רוטשילד, אף פעם לא רצה לחגוג לי יום הולדת, כי הוא אמר לי, מה עשית בשביל זה? כי אצל אבא, רק מה שעמלת עליו והפיק פירות, אז את ראויה לשמוח בו, ולא עשית כלום, שלום, מאמי שלי. לא עשית שום דבר, כי נולדת. הרמב״ם כותב, זה הדבר היחיד בחיים שאת באמת בכלל לא בוחרת בו. היום הזה אין לך בו בחירה. זה יום שבו החליטו שתבואי לעולם. שלושה שותפים, במקרה הטוב. אבא שלך ואימא שלך רצו בך, או שלא, והקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה היום שאת יכולה לברך בו את כל מי שאת רוצה והברכה תתקיים. למה? כי בכל יום אחר שבו את מברכת מי שהיא, בודקים עד כמה את אחראית למעשייך. האם את בן אדם אחראי שיכול עכשיו לתת ברכה למישהו אחר? היום ריחלת, היום דיברת לשון הרע. יש יום אחד בשנה שבו לא מוטלת עלייך אחריות למעשייך, כי לא ביקשתי לבוא לעולם. זאת אומרת שכשאני מברכת ביום הזה, ביום ההולדת, או בשבוע יום ההולדת, אני מרחיבה את זה, אז אין שום כתרוג על הברכה שלך. את מברכת ישירות מהקדוש ברוך הוא. ולכן כתוב בתהילים, בני אני היום ילידתיך שאל ממני ואתנה. ביום הולדת אתה יכול לשאול משהו ואני נותן, כי גם אתה היית בעצם מתנה לעולם. המתנה לא ביקשה לבוא לעולם ובכל זאת היא הגיעה. אז אני אתחיל בברכה לאלה שיולדות אותי בכל שבוע מחדש. לא רק יולדות אותי ונותנות לי לראות דברים חדשים רק מכן ומסיפורי החיים שלכם ומהשאלות שלכם, אתם גם מיילדות אותי ומכריחות אותי לראות בתורה חידושים מרוח הזמן. אני חושבת שכל אישה בעולם היא גם ילדה והיא גם יולדת והיא גם מיילדת. ונשים הם סוד החידוש של העולם. אני רוצה לברך אתכן. בשנתי ה-58, היום אני בת חן. אני רוצה לברך אותך שתמצאי חן בעינייך. שתמצאי חן בעיני אלוקים. ושתמצאי חן בעיני אנשים. מה זאת אומרת למצוא חן? חז"ל אומרים שהגדרת החן משולשת. חן מקום על יושביו, חן מקח על קונה, חן אישה על בעלה. מקח על קונה, מישהו קנה משהו, גם אם זה מאפן, יש לו חן בעיניו. מקום, את גרה בתל אביב, וואי, אני חולה על המקום הזה. חן מקום על יושביו. אישה על בעלה, חן אישה על בעלה. מה זה? מה זה חוכמת הנסתר, ראשי תיבות חן? הארי הקדוש אומר, חן, זאת היכולת לקום למצב ישן בעיניים חדשות ומלאות חשק. ולמצוא את החן ביום הזה. ולמצוא נקודת חן באיש הזה שכבר מזמן לא חנני, ולמצוא חן בחופש הגדול, ולמצוא חן בעצמך כשאת מביטה בך בפעם האלף. אז זאת הברכה שאני מברכת אתכן. תמצאו חן בעיניכן, שהילדים שלכן ימצאו חן בעיניכן, שתמצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא. וגם חן זה נח נח נחמן מאומן, אז שיהיה לכם. וכשבן אדם...
הוא באמת שאל עליי.
רבי נחמן, איך התגעגעתי, איזה כיף לך. חזרתי עם האור שלו, דרך אגב, ואיזה אור על הפנים. אנחנו מתקרבים ל-17 בתמוז, ביום ראשון הקרוב, צום 17 בתמוז, תחילת הזמן הזה שקוראים לו שלושת השבועות, ו-17 בתמוז זה יום הולדת. למה? חז"ל מסבירים לנו שכשאישה יולדת, חומות הרחם שלה נשברות, וזה נורא נורא כואב כשהרחם שהוא חומה מגנה על העובר כשהוא נבקע, זה מאוד מאוד כואב, אבל זאת לידה. 17 בתמוז הוא כאב גדול והוא לידה מהממת. בנות, נכון שלפני רגע אמרתי לכן את המשנה המדקת הזאת, הנולדים למות והמתים להחיות והחיים לידון? זאת אומרת שלידה היא התחלת הסוף שלך, או כמו שקורא לזה מהר"ל, התחלת הקצה. בואו נלמד היום את הביטוי המשגע הזה, התחלת הקצה, ואני כבר אומרת לכן שהשיעור הזה יענה על שאלות שאולי רציתם לשאול אותי כימימה מזרחי, שמלמדת תורה כל כך הרבה שנים. יא, 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 מה אגיד, איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה. אני רוצה איזה מהמם. וואו, וואו, והוגה, אתם פשוט מפנקות אותי ומדהימות, ותודה. לא, לא מגיע לי שום דבר. נשמות טובות שלי. תודה רבה, אחיות שלמה. המהממות והטובות. לידה, שבירת החומות, היא התחלת הקצה. בואו נלמד את העומק של המהר"ל רבי יהודה ליבה, שכותב ספר שלם על החורבן והגאולה, על שלושת השבועות שמתחילים ביום ראשון, ימי בין המיצרים. בואו נראה מה קרה בי"ז בתמוז. במסכת תענית כותב המהר"ל, חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים אירעו בתשעה באב. מה קרה ב-17 בתמוז? נשתברו הלוחות. משה רבנו יורד מהר סיני עם לוחות, עם ישראל עושה את העגל, הוא רואה אותם רוקדים סביב עגל, שובר את הלוחות. בוטל התמיד. היה קורבן שקראו לו קורבן תמיד, והקריבו אותו תמיד, בבוקר בערב, בבוקר בערב. מה קרה ב-17 בתמוז? רעידת אדמה. אני קוראת לכם את הגמרא במסכת סוטה. כשהיה מצור על ירושלים, היו בכל יום ויום אנשי ירושלים הנצורים משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידין. הם היו שמים כסף בתוך סל, משלשלים אותו מהחומה כי הם היו במצור, והיו שמים להם תמורת הכסף סה בבוקר וסה בערב כדי להקריב אותם קורבן תמיד. ואז אמר להם זקן אחד לרומאים, כל זמן שהם עסוקים בעבודה, בקורבן התמיד, הם לא ייפלו בידיכם. למחרת שלשלו היהודים דינרים בקופה, והם שמו להם בסל חזיר. כיוון שהגיע החזיר לחצי החומה, נעס ציפורניו, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה. רעידת אדמה נוראה, החזיר לא רוצה לעלות, וקורבן התמיד בטל. הדבר השלישי, הובקעה העיר. החומה 3 שנים של מצור על ירושלים נבקעה. שרף אפוסטומוס את התורה, הוא לוקח ספר תורה ושורף אותו, והעמיד צלם בהיכל. במרכז בית המקדש הוא שם פסל. שלושה שבועות אחרי היום הזה מגיע תשעה באב. בתשעה באב קרו עוד חמישה דברים. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית פעם ראשונה, חרב הבית פעם שנייה, נלכדה העיר ביתר שהייתה ענקית ונחרשה העיר. שימו לב למילים של המהר"ל, אל תפספסו טיפס של הגאון הזה. ולכן חמישה דברים קרו ב-17 בתמוז, יום ראשון הקרוב. כי תמוז ואב הם זמנים מיוחדים לאלה שמתנגדים לישראל. כי יש זמן מיוחד לישראל שבו מתעלה עם ישראל כמו ניסן ותשרי. כי הזמן הזה הוא הזמן השווה. אתם תסבירו לי תכף מה זה. אינו יוצא לשום קצה. השווה אינו הולך אל הקצה. לכן בחודש ניסן ותשרי יש לעם ישראל מועדים וחגים, והם זמני ששון ושמחה. אבל זמן החורבן של ישראל הוא תמוז ואב, שהם בקצה החמימות, ומראים שלחורבן ישראל ותגבור את האומות יהיה קצה וסוף. כי כל דבר שיש לו קצה, יש לו סוף. ואין לך קצה יותר מתמוז ואב, שאז השמש בתכלית תוקפה וגבורתה. ו-17 בתמוז הוא התחלת הקצה, ותשעה באב הוא סוף הקצה. ולכן זמנים אלה מיוחדים למי שמתנגד אל עם ישראל. ולכן הראו בזמן הזה 10 דברים. בנות, הגאונות הזו פשוט מופלאה. מה אומר מהר"ל? יש זמנים שהם שווים. שווים זה כמו שוויון נפש. לא קיצוניים לכאן ולא קיצוניים לכאן. כמו חודש תשרי שיש בו ראש השנה וסוכות ויום כיפור. כמו ניסן שיש בו חג הפסח. אבל יש חודשים קיצוניים וקיציים ושרביים וחמסינים. זמנים של קיצוניות וקיציות של האויבים שלנו יש בהם כוח. בתמוז ובאב. מה אני אעשה כדי שהאויבים שלי לא יתגברו עליי בחודשים האלה? אנחנו בפרשת בלק, ובפרשת בלק הוא שולח את בלעם לקלל את עם ישראל ולעשות להם עין הרע. איך עושים עין הרע ומה זה בכלל? למה רב הולך לבית קברות עם התלמידים שלו, כך כתוב בגמרא, ואומר להם, אתם רואים פה את הקברים? 99 מתו מעין הרע. למה? ומה אני אמורה לעשות עם זה? אימאלה, מה זה עין הרע? איזה מין כוח מבהיל זה? כשבלעם רוצה לעשות עין הרע, הוא שטום עין, יש לו עין אחת כדי שיהיה לו יותר פוקוס, והוא הולך והוא עומד, איך זה כתוב בפרשה, פרשת בלק, בקצה הגבול. הוא עומד בקצה. למה? מה זה עין הרע? עין הרע זה כשאת כזאת מושלמת מהקצה לקצה. וכשמשהו הוא כל כך מושלם, הוא חייב להישבר. ב-17 בתמוז נשברים הלוחות, וחז"ל כותבים לוחות ראשונים מפני מה נשתברו? מפני שניתנו בקולות, בקהילות ובמקהלות, זיקוקים ואור ווואו וקולות וברקים. היא תישבר, היא תיגמר, יום אחד הוא לא ירצה ביותר. יש דבר כזה יפה מדי, יפה עד הקצה, יפה ציון 10. משה, אתה יורד עם 10 הדיברות האלה, המושלמות האלה, איך לא תישבר? מגיע המהר"ל הגאון, המהמם והמשגע, ואומר, תקשיבו, אם חז"ל אמרו שחמישה דברים איומים קרו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים איומים קרו בתשעה באב, חמסה, חמסה, אם הרע מגיע לקצה שלו, מה חייב לקרות לו?
שבר.
הוא חייב להישבר. חמסה, חמסה, חמסין, חייב להישבר. תם השרב הגדול. ומהר"ל אומר, כשיש שרב בלתי נסבל, שרב אותיות, שבר אותיות ביסר. שרב גדול יישבר בסוף, כי הוא מגיע לקצה, 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 אז ירד גשם, ופתאום תקבלו כזאת בשורה מופלאה. אין זמן יותר נורא משלושת השבועות. זה התחלת הקצה. אבל כשהרוע מגיע לקצה שלו, הוא חייב להתהפך לטובה. כשבלעם מגיע לקצה של הרוע ורוצה לקלל את עם ישראל, הקללות שלו חייבות להתהפך לברכות. למה? כי הוא היה אנטישם משוכלל מאוד. הוא ידע מתי לקלל כך שזה יתקיים. מתי? הגמרא כותבת שיש רגע אחד ביום שהוא אחד חלקי 600 השנייה שבו הקדוש ברוך הוא כועס. והאויבים שלנו יודעים לכוון את זה בדיוק. זה 6:29 בשעת הזריחה של שמחת תורה, בול. הם ידעו את שעת החולשה שלנו כשהשמש ממש התחילה לצאת ברגע הזה. אבל יש דבר שאתם לא יודעים, אומר המהר"ל, 21 הימים מראש השנה עד לשמחת תורה הם כנגד 21 הימים שמ-17 בתמוז ועד לתשעה באב. 17 בתמוז זה ראש השנה, תשעה באב זה שמחת תורה. ואם בשמחת תורה היה לנו תשעה באב והוא התהפך משמחה ליגון, אז תשעה באב חייב להתהפך מיגון לשמחה. חייב, חייב. כי זאת תורת הקצה. תורת הקצה אומרת לך, הגעת לסוף, הרוע הגיע לסוף. כשבנות מגיעות אליי, אני לא יכולה יותר, אני לא מסוגל, אני לא מאמינה שאני אתחתן יותר. אני יודעת שזה מגיע. אני יודעת שזה מגיע, ולכן שיעורי בית מספר אחת מיום ראשון אסור עד השעה 3:30 בצהריים ללכת בין אור לבין צל. זה מאוד מאוד מסוכן. הולכים או בשמש או בצל. יש כוח לא טוב, כך כותבים המקובלים, ששולט בעולם בשלושת השבועות, קוראים לו כתב מרירי. זה כוח מאוד מאוד רע. אתן מכירות את זה מהתהילים, מכתב ישוד צהריים. אני אסביר. הכוח שקוראים לו כתב, זה הכוח של הכתבים, של הקצוות, הכותב, והוא ישוד צהריים. הוא שודד את הצהריים. מה זה צהריים? זה כשיש לך מבט לאור ולצל, צוהר לכאן וצוהר לכאן, פרז וקאנז, בעדים ונגדים, יש לך צהריים. כל השנה אני אומרת לך, תפסיקי, רע לך פה, טוב לך פה, תפסיקי, תלכי באמצע, אל תראי הכל רע. שלושה שבועות אני אומרת לך, מאמי שלי, את לא יכולה להיות ביי פארלר, פעם כזאת ופעם כזאת. את צריכה ללכת עד הקצה, שלושה שבועות שלא קונים בהם בגדים, אבל לפי הספרדים אפשר לקנות ולחדש בשבת, איזה מזל. וגם אני מודיעה מראש מניסיון, כל הבגדים שקונים בימי בין המצרים בסוף צרים, או שאת מתרחבת או שהם מצטרצרים, נכון? וזה שלושה שבועות שבהם את לא אומרת הכל טוב. את צריכה לומר את מה שהכי קשה לנו בעולם לומר, הכל לא טוב. אני רוצה בית, אני רוצה התחלה חדשה, אני רוצה שמחה. מה נעשה עם הדבר הזה שקוראים לו עין הרע? אם אני יפה מדי, לא שזה קרה לי, אבל יש פה כאלה, יש לנו לשתות? תודה רבה. ברוכה תהי. תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה אני עושה אם אני אישה נורא נורא יפה? אם אני נורא 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 מצליחה בחיים? איך אני יכולה לגרום לזה שלא תביט בי מי שהיא חסרה? ופתאום אני אתנפץ, כי הקצה חייב להתנפץ בסוף. אז מה נעשה שלא תפגע בנו עין הרע? ואני לא יכולה, אולי אסור לי להגיד את זה בכלל, אבל נכון שכל פעם אין יותר, אין יותר, אין, אבל כשהיו הותרו לפרסום, שלמות, נכון, שלמות, איזה יפים, איזה טובי לב, איזה מתנדבים, איזה, אמא, באמת, אז ימימה, מה נעשה? איפה התיק שלי, שי, עם הפלאפון? לידי? מאחוריי. מיד אחרי כן, אני הולכת ליום הולדת. נכון, זכתה. יום הולדת של שירה שטיינר. למה את הולכת ליום הולדת שלה? בגלל שהיא קרובת משפחה שלי. אז יש לה יום הולדת, והיא אמרה לי, ימימה, זה קרוב, תבואי כמה דקות אחרי השיעור. וכך היא כותבת. עברתי ליפו כמה ימים לפני השבעה, באוקטובר, לגרעין התורני ביפו. דקה לפני אוקטובר ההוא. אני עסוקה בשאלת השליחות שלי בעולם. היא נואמת את זה עכשיו למי שביום הולדת שלה. מה השם רוצה ממני במובן הכי פשוט של המילה? אני מבינה שהשם נתן לי כישרונות מסוימים. יונה הנביא בשעתו ברח מנמל יפו. נס מפני שליחותו. חושש מכובד האחריות שמוטלת על כתפיו. לנו תושבי יפו אין ברירה, אלא לתקן את שליחותו של יונה הנביא, להפסיק לברוח מהשליחות, להתפייס איתה, להסכים לה, ולהאיר ככל מעודנו את האזורים החשוכים בתוכנו. ועכשיו היא אומרת בדרשת היום הולדת שלה שהיא שלחה לי קטע משגע מנלסון מנדלה. זה האור שבנו, לא האפלה שבתוכנו, שמפחיד אותנו יותר מכל. אנחנו שואלים את עצמנו, איזה זכות יש לי להיות מבריק, מצליח, מוכשר ואהוב? אמרתי לכם שהשיעור עליי. למען האמת, למען האמת, אומר נלסון מנדלה, איזו זכות יש לך לא להיות מבריק, מצליח, מוכשר ואהוב? אין שום דבר נאור בלהצטמק כדי שאחרים לא ירגישו חסרי ביטחון. להפך, שימו לב למילים הגאוניות האלה. ככל שניתן לברק שלנו להאיר, כותב נלסון מנדלה, אנחנו מעניקים בלי מודע רשות לאחרים לעשות כמונו. ככל שנשתחרר מהפחדים שלנו, נוכחותנו תשחרר אחרים מפחד. זה אמיתי מאוד. ועכשיו אני מניחה לכם את הסוגיה היהודית הכי קשה בעולם, הסוגיה היהודית הנשית הכי קשה בעולם. אם את אומרת מצד אחד אין לך זכות שלא לפעול בעולם, לכך נוצרת, את לא תהיי יונה הנביא שבורח משליחות, את לא תהיי אישה בורחת מבשורה, כל הכישרונות שלך לא ניתנו לך סתם. מצד שני, אימאלה ואבאלה, זה נורא נורא מסוכן. ב-17 בתמוז נפרצו החומות של ירושלים. מה זה אומר? אני קוראת לכם מילים של הרב מוישה שפירא, שאני קוראת לו אדמור החורבן. הוא מדבר על ימי החורבן הכי מדהים שיש. כי האדם נברא לחיות ברשות היחיד עם קרוביו, ולא שדיבוריו ומעשיו יהיו תולדה של השפעת אחרים עליו. ומי שחי ברשות הרבים, כל מה שהוא מבטא ומקיים אינה מחמת ייחודיותו שלו שהוא מוציא לאור, אלא שמוציא החוצה כל מה שנכנס לתוכו מהשפעת הסביבה. ולכן עד ל-17 בתמוז היו דלתות ירושלים ננעלות בלילה, לא בגלל האויבים, אלא כדי שתהיה רשות ליחיד לפרש את חייו לטובה. כי מה שנחשף כל כך כבר לא יכול להתברך. שימו לב להסבר המשגע של רב מוישה שפירא. אין פה אחת שלא חיה בקונפליקט הזה כדתייה או כחילונית. חשיפה ברשתות עד לאן. שימו לב מה הוא עושה עם השפה, הוא הרי אומן השפה. רשות היחיד הופכת להיות רשות הרבים, רשות במובן permission. את כבר לא אישה שפועלת כמו שהיא רוצה, כי את צריכה את הרשות של 700,000 העוקבות שלך. את כבר לא חופשייה בכלום. את צריכה רשות מהרבים להתבטא בצורה מסוימת. אין בך כבר את הרשות שנותנת לך היחידה שהיא את, עם שיקול הדעת שלך, עם החירות המדהימה שלך. את כבר לא מאמי, את כבר אישה ציבורית, את רכוש ציבור, את כבר לא יכולה לזוז כמו שאת רוצה. אז רגע ימימה, לבקוע חומה זה מצד אחד חומות חמר סוגרות עלייך, אחות קטנה חבל עלייך, כמה תשימי את עצמך בפנים. נלסון מנדלה אמר שכשאת תפרצי החוצה ותתחילי ללמד תורה, את תתני כוח לכל כך הרבה נשים ללמד וללמוד גם. זה מהמם. אבל אם זה יפגע בי, זה מסוכן, החשיפה הזאת. בטח חשיפה של חוכמה כזאת גדולה, חוכמת התורה. אז מה האיזון הנשי, האמיתי? והתשובה נמצאת בהפטרה שנקרא בשבת. זכור, עמי, זכור נא מה יעץ בלק. ומה ענה אותו בלעם בן בעור? מה השם אלוקיך דורש מעמך? כתוב בהפטרה. כי אם עשות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת עם השם אלוקיך. בנות, לשבור לוחות, זה לקחת את המילה צניעות ולשבור אותה מהחצי השני שלה שקוראים לו לכת. הצנעה לכת. צניעות זה לא לשבת, צניעות זה לא להיעלם בעין ולא להיעלם באלף ולא להיעלם בהי. את לא באת לעולם הזה כדי לא לפעול את פעולתך על העולם. צניעות זה ללכת, זה לפעול מהלכים בעולם. איך עושים את זה? איך פועלים ומשפיעים על העולם ולא נפגעים מזה? המשנה שקוראים לה צניעות יהודית, ולמה אני מדברת על צניעות שזה נושא שאני לא טובה בו, אבל בפרשת בלק, כשהוא קילל אותם זה התהפך לברכה, כשהוא שם עליהם עין רעה זה התהפך לעין טובה, ואיך הוא הפיל אותם בסוף? בצניעות. 24,000 הרוגים במגפה, כי מואב, בלק מלך מואב, שולח מואביות יפהפיות לפתות את בני ישראל, והם נופלים יחד איתם, עוזבים את הנשים שלהם, זונים עם בנות מואב. וואי, איך ידעת בלק? פגעת בול. האם זה לא מסוכן לצאת מהבית? האם זה לא מסוכן לפעול בעולם? ואיך עושים את האיזון הנורא והקשה הזה של הצניע לכת? למה השנה הנושא הזה בוער בי יותר מאי פעם? כי יש זמנים שמבקשים צניעות גדולה מאוד, בנות, מאוד. ואני לא סתם אומרת את זה השבוע הזה. כשאני הולכת לנחם אבלים, הדבר שהכי מרים את הראש זה כשאני מראה לה את התמונה הגדולה. האיש שלך הוא חלק מגאולת עם ישראל, ואיך אמרה לי אמונה חירה כשהייתה נשואה רק כמה חודשים, ואתמול היה לה יום הולדת, ימימה תגידי לי בבקשה שבזכות הצער של ירושלים תיבנה. אישה צעירה ומשונה, זה מה שינחם אותך? שהצער שלך יבנה את ירושלים? כן, כי התמונה הגדולה מנחמת, אבל בנות שלי, לפעמים התמונה הגדולה חייבת שלא לנחם אותך. כי תמונה קטנה זה לראות אמא שמחבקת את הבן שלה יוצא מהשבי, זה עולם נחם. ומלואו, ועכשיו תעשי זום אאוט, ותראי את אלה שלא יצאו. ואמרה לי אמא של חטוף השבוע, שאני לא אומר את שמה, ימימה הוא האחרון בסולם המזון, וזה לא שכשהם יצאו בחצי עסקה הזאת, אני אשאר מאחור, זה שכשתהיה חצי העסקה הזו, אני אזרק לאחור. כי זה מלא תקוות שלי שמתנפצות פתאום. ולכן, מה שנדרש הוא שמחה צנועה מאוד. איך אמרה לי איריס חיים באומץ, כאב לי נורא הפסטיבל שעשו לשבויות שיצאו. אמרתי לה, אז מה, אז לא נשמח? היא אמרה, תקשיבי, כשהילד שלי ברח בכוחות עצמו, יותם, 5 ימים, שוקולד לא נתנו לי אחרי שהוא נהרג, פרח לא קיבלתי. אז אני מקנה. אני מקנה. היא אמרה בגדלות ענקית בציבור, לכן אני מרשה לעצמי לצטט אותה. וואו. הצנע לכת עם השם אלוקיך. זו הכנסת כלה לחופה והלוויית המת. כך אומרים חז"ל. מה המשמעות? אולי, אולי, שזה שני אירועים מאוד מאוד חשופים. הכנסת כלה לחופה, הלוויה. האם תצליחו להישאר צנועים בהמוניות הזאת? אבל אני מפרשת שצניעות היא כשאת מכניסה את הילדה שלך לחופה, כמו הבת שלי שהתארסה השבוע ולא העליתי אף תמונה, כי אני יודעת שעכשיו יש הלוויית המת. הצנע לכת עם השם אלוקיך זה להיות מאוד צנועה בשמחה שלך. כי כשכאן מכניסים לחופה, כאן מלווים לקבורה. אישה צנועה כזו, מצניעת לכת, זאת מרים פרץ. ומרים פרץ פרסמה אתמול פוסט כל כך מרגש. היה לה ילד שקראו לו אוריאל, ואוריאל נהרג במלחמה. ויש לו אח וקוראים לו אלירז. אלירז יולד ילד והוא קורא לו אור חדש, ראשי תיבות אח, על שם אח שלו, אוריאל, שנפל בקרב. כשאור חדש בן שש, אלירז נהרג. אתמול אור חדש הלוחם התארס. ומרים פרץ כתבה בדיוק את הדבר הזה. הצנעה לכת. הוא היה בן שש כשאביו אלירז נפל, ומאותו יום התפללתי יום יום שאזכה לראות בחופתו, שאזכה לרקוד איתו את הריקוד שאביו היה רוקד איתו. אתמול השם זיכה אותי לרגע הזה. אבל המעמד לא היה פשוט. בכיתי ושמחתי. כאבתי שבני אלירז לא זכה לעמוד ליד בנו בבר מצווה ולא באירוסין. שמחתי שהילד בן השש ממשיך בית חדש בארץ ישראל. מנעד הרגשות של הכאב והשמחה מבלבל. אפשר לחיות עם השילוב המטורף הזה. אפשר שהלב יישבר ומתוך השבר ייבנה בניין חדש. עין במר בוכה ולב שמח. שנזכה כולנו לחוות שמחות. הם לא יהיו שלמות עד שכל החטופים יחזרו הביתה. וואו. שמחה צנועה. זאת אישה שהולכת. האם היא אישה שפועלת בעולם, בנות? אוהו! האם היא יודעת להיות גם צנועה? כן. איך עושים את הסוד הגדול הזה? איך פועלים בעולם ועין הרע לא מנפצת אותך? איך את לא שוברת חומות ורשות היחיד שלך נרמסת? ואת כל הזמן צריכה לבקש רשות מהרבים. שימו לב למילים של ההוגה הגדול, הרב וולבה, זכר צדיק לברכה. שימו לב מה מבקש הנביא בהפטרה. עשות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת. עשות משפט זה עולם המעשה, העולם של העשייה בחוץ. אהבת חסד זה האהבה בפנים והרגשה הטובה במה שאת עושה. הצנעה לכת זה שמירה על הנקודה הפנימית בזמן העבודה בחוץ. וואו. עשות משפט זה מה שכולם רואים. אני עושה משפט בעולם כי ימימה אמרה לפעול בעולם. ואהבת חסד זה שהפנימיות שלי מלאת אהבה וטוב. והצנעה לכת זה גם ללכת ולפעול בעולם וגם להיות צנועה ולא להיפגע. אז איך עושים את זה? שימו לב למילים של הרב וולבה. הצניעות היא השמירה על הנקודה הפנימית בתחום המעשה. ואני קורא לזה צנועים בתוך הפרסום. איך עושים את זה? היום אין מישהי שלא מפרסמת, שלא כותבת, שאין לה רשתות. איך עושים את זה? להיות צנועים בתוך הפרסום. אני באמת חושבת שזה הסוד של החיים. כי לא ייתכן, הוא אומר עכשיו נלסון מנדלה, כי לא ייתכן שבעבודת הכלל יישאר התלמיד חכם נסתר ונחבא אל הכלים. כי הוא חייב לפעול בעולם. ואם לא, הוא מועל בשליחותו. ובהכרח יגיע לכלל פרסום. אז איך להישאר צנועים בתוך הפרסום? ואז הוא נותן דוגמה של המלאכים שהיו, הקרובים שהיו בבית המקדש על הארון. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, כתוב ביחזקאל. בשתיים יחסה פניו. ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. מסביר הרב וולבה, אני אגיד לכם מה אומרת הגמרא, בשתיים יחסה פניו דלה חזה, בשתיים יחסה רגליו דלה מתחזה, ובשתיים יעופף. לפני שאת יוצאת לעבודת יומך, לפני שאת מעלה פוסט, את צריכה לבחון את עצמך בשני מבחנים. האם כל מה שאני רוצה זה לראות היום מה אחרים מגיבים לי? לא. אני עוצמת עיניים. האם כל מה שאני רוצה היום זה שאחרים יביטו בהליכה שלי וברגליים שלי ובמהלכים שלי בעולם? לא, באמת שלא. אני רוצה לשנות את העולם. אני רוצה לעשות מהפכים בעולם, ואני רוצה לא להסתכל על אחרים ועל הלייקים שהם נותנים לי, וזה נורא קשה. ואני לא רוצה גם שיראו את כל המהלכים שלי וההליכה שלי בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, ועכשיו אני יכולה לעופף. לכי עכשיו לזרוח כמו שמש, יש לך כנפיים, תעופי רחוק. וואליה, איך זה קשה. איך עושים את זה, בנות? היום אני אלמד אותך את הסוד הזה. של אישה שיכולה לצאת החוצה ולעשות הכל בעולם ולא להיפגע בעזרת השם, אבל זה בכלל לא העניין. העניין הוא לא לפגוע. בנות, צניעות ועין הרע זאת משנה חברתית. כתוב שכשאדם מסתובב חסר בעולם ופתאום באה מולו המושלמת הזאת, היא תישבר. למה? כי אני פגעתי בה באומללות שלי? לא, כי היא פגעה בי. אומר השפת אמת כל כך יפה, בנות. זאת משנה יפהפייה וגם גמרה. תשמרי עלייך. אף אחד לא יכול להזיק לך כמו שאת יודעת להזיק לעצמך. את מזיקה לעצמך הכי טוב בעולם. איך זה כתוב בגמרא? אל יעבור על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה מפני עין הרע. יש שדה של השכנה שלך עומדת בכמותיה. מלא 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 תבואה, מלא פרנסה, איך היא מצליחה? אל תעברי שם. אל תעברי על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה מפני עין הרע. למי? דואגים חזל. לזה שיש לו שדה והוא עשיר? לא, מה אכפת לנו ממנו? אכפת לי ממך, סתומה. למה כל בוקר את תפתחי את האינסטוש ותסתכלי על המושלמות, הרזות, היפות, המאוהבות, המצליחות, הנקיות, הרזות, החכמות? מה את עושה? את רוצה למות? אל תעברי שם, זה בשליטה שלך. עין הרע זאת משנה חברתית. אל תראי במקסימום שלך אף פעם, לא כדי שהיא לא תפגע בך, כי את פוגעת בה. כי העולם מלא אנשים חסרים כל כך, ואת לא יכולה לפרסם את כל הטוב שלך, כי כל פרסום, אני תמיד אומרת לכן את זה, בנות, כל פרסום של הטוב שלך הוא שיימינג של מישהי אחרת. לא התכוונת בכלל. אז מה ימים? אני לא אעלה תמונות. תעלי, תצניעי, לכת. איך אבל? איך? איך אני עושה את זה? והתשובה. בשנת תשעים, בשנת תף קוף ג' שאין לי מושג איך מתרגמים את זה, זה בערך לפני 280 שנה. כפרה עלייך, מיכל.
260 תף קוף ג' זה 5,000 תף זה...
תני לי את השורה התחתונה כי אני לא עוקבת.
אבל אפשר לדעת.
כפרה עלייך. אבל שם, דרך לפני 280 שנה. זה מסבך אותי. מה שאני לא טובה בו, אני לא מדברת עליו. כי אני צריכה להיות מושלמת. בדיוק. מתמטיקה זה לא. בנות שלי, בשנת תף קוף ג' whatever it is, הבעל שם טוב יושב עם תלמידיו לסעודה שלישית. והוא הולך ליטול ידיים, והם רואים שהוא לא חוזר, והוא לא חוזר, והוא לא חוזר. ואז הוא חוזר בפנים עצובות, והוא אומר, קבע הנר המערבי. ואומרים לו, מה? והוא אומר, אנחנו פה במז'יבוז', אבל בסוף מערב בארץ ישראל, מת אור החיים הקדוש. שהיורצייט שלו השבוע ביום חמישי בערב, תכף נדבר על הסגולות של הבן אדם הענק הזה. והם אומרים לו, רגע, ואיך אתה יודע שהוא מת? והוא אומר, בכל דור יש רק אדם אחד שיודע את הסוד של נטילת ידיים. וכשראיתי שפתאום הסוד הזה ירד אליי, הבנתי שרבי חיים בן עטר, שכתב את פירושו אור החיים, עוד מעט נראה למה קוראים לזה ככה, הבנתי שהוא נפטר, כי הסוד עבר אליי. קבע הנר המערבי. מי אתה, אור החיים הקדוש? למה אתה יודע את הסוד של נטילת ידיים? מה בכלל הסוד של נטילת ידיים? ואיך on earth נפגשות מז'יבוז' וירושלים? איך קורה דבר כזה? זה לפני מאות שנים. מיכל תגיד לכם בדיוק כמה. 1742-43, אני לא בדיוק זוכרת. אין עליכם. מתחיל ב-1742, מסתיים ב-1740. ושלוש למניין ההם, תודה. אמרתי, תף קוף ג' זה למנייני, אז זה לא עזר לי הרבה. מי שרוצה כל היום כולו לפעול בעולם ולחולל מהפכות עם הידיים האלה, תיטול ידיים בבוקר. והסוד של נטילת ידיים הוא סודם של האנשים שמשפיעים בעולם ולא פוחדים. כתוב בשולחן ארוך, אני אומרת את זה בלי סוף לנשים, שולחן ארוך, לא מיסטיקה. כל מי שאינו נוטל ידיו מיד בבוקר פוחד כל היום ואינו יודע ממה. מה זה הנטילה הזו, נטילת ידיים? זה לא ממקור של מים שאת שמה את הידיים מתחת לברז, לא. צריך מה שקוראים בהלכה כוח גברה או כוח הגבר, הנשי או האישה, ואת לוקחת את הספל, ממלאת אותו ביד ימין, מעבירה ליד שמאל, נוטלת לסירוגין, 1, 2, 3, 4, 5, 6. בהמון מים. למה? חז"ל מלמדים אותנו שמים זה ראשי תיבות מלא ידינו מברכותיך, והמשך הפסוק מאושר מתנות ידיך, זה עוד הפעם מים. וכשאת מברכת על נטילת ידיים, את מתכוונת להמון פרנסה, כי על נטילת ידיים אומר הארי הקדוש ראשי תיבות אני רוצה שתיקח ממני את כל העוני הזה. מה עושים? אני קודם אסביר מה עושים, ואז אסביר למה זה סוד הצניעות, ולמה זה סוד החמסה, חמסה. למה זה מגן עלייך בפעולות שאת עושה בעולם? הבן איש חי אומר ככה, בבוקר כשאת נוטלת ידיים, המון המון מים, כי זה מסיר כל מיני רוח רעה וחלומות רעים שחלמת אותם בלילה. לסעודה לא המון המון מים, כמות נורמלית. איך את נוטלת? לא לסירוגין, 3 יד ימין 3 יד שמאל. ובסוף האוכל, לפני ברכת המזון, יש שנוהגים לעשות מים אחרונים, זה חייב להיות קצת 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 מים, כדי לא לתת כוח לצד הרע, לסתרה אחרה. לא חשוב אם לא הבן. מה חשוב לעשות בבוקר? הכי בעולם. ליטול ידיים לסירוגין ואז. להרים את הידיים כשהן עוד מלאות במים. יורד עלייך עכשיו, כך כותב הבן איש חי בספר הלכות שלו, חלק א' לפרשת תולדות, יורד עלייך עכשיו, המים שיורדים עלייך הם שפע שיורד לך מעשר הספירות שבשמיים. אני רוצה שנבין מה הסוד של נטילת ידיים, איפה הוא כתוב בפרשה. ובפרשה שלנו, כשבלעם מברך את עם ישראל, כתוב, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. מה אומר האור החיים? קודם אני אקרא את הפירוש שלו, כי הוא כל כך מתאים לעכשיו, ואחר כך אני אלמד אתכן על נטילת ידיים. הן עם כלבי יקום, אור החיים. מה זה הן עם כלבי יקום? אומרו הן על דרך אומרם זל, מלאך רע יענה אמן בעל כורחו, שבלעם אמר הן, כן, אפילו שאני לא רוצה שהעם הזה יקום כלבי, הן, כן יהיה, עם כלבי יקום. ואומרו כלבי פירושו שכימתו של הלבי מהשינה אינה כשאר העולם שבתחילה להיותו, אינו כשאר העולם שבהתחלה להיותו חסר התלמדות המלחמה לא יעשה גבורות, אלא כלבי יקום ויעשה נפלאות הגם שהוא שבוי זמן רב בבית הבור, מעונה בסבל אנוש. אף על פי כן כצטו מהשבי, יתנער כלבי ויתגבר על אויביו. וכארי יתנסה, שהגם שיעברו עליו כמה מלחמות, לא מפני זה יהיו נחלשים, אלא הולכים ומתגברים, כמו אריה בזקנתו. בנות, כשביבי הלך לכותל, הוא שם פתק, נכון? הן עם כלבי יקום, נכון? זוכרות את זה? זה מכאן. זה מהברכה של בלעם שהייתה פעם כללה והפכה לברכה. הראשון שעשה את הסטארט-אפ של פתקים בכותל היה אור החיים הקדוש. אף אחד לא ידע שזה אפשרי בכלל. פעם אחת בא אליו החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ואמר לו, יש לי צרה מאוד מאוד גדולה, מה אני אעשה? הוא אמר לו, קח את הפתק הזה ותשים אותו בין אבני הכותל. אל תסתכל מה כתוב. החידה הולך, שם אותו בין אבני הכותל, ומצבו משתפר פתאום פלאים, ויש לו איזה יצר, והוא אומר, אני חייב לראות מה כתוב בפתק הזה. הוא הולך, מוציא את הפתק, ורואה שהאור החיים כותב, לכבוד השכינה, יומנתי, תמתי, אחותי, בבקשה, תתמלאי רחמים על החידה, שמה שקשה לו יצליח, את יודעת כמה אני אוהב אותך. תעשי את זה בשבילי. מה הסוד של נטילת ידיים? וחז"ל אומרים לנו במדרש לפרשה, מצווה קלה, מצילה, מקללה. בנות, אתם עכשיו הולכות ללמוד איתי שני מדרשים, אני לא אסביר לכם אותם. לכבוד יום ההולדת שלי אתם תיתנו לי מתנה ותנסו להסביר לי את שני הסיפורים האלה על נטילת ידיים, ואנחנו נבין איזו הצלה זאת, בטח בימי בין המיצרים, ימי העין הרעה האלה. הימים שאגב הכי קשה בעולם להיות בהם צנועות כי חם למות. מעשה, אני קוראת מדרש רבה לפרשת בלק. מעשה בשעת הגזרה, בחנווני אחד מישראל שהיה מבשל בשר טהור ובשר חזיר, כדי שלא ירגישו שהוא יהודי, וכך היה מנהגו. כל מי שנכנס לחנות ולא נטל ידיו, ידע שהוא עובד כוכבים ונתן לו בשר חזיר. כל מי שנטל ידיו, ידע שהוא ישראל ונתן לו בשר טהור. פעם נכנס לשם יהודי ולא נטל ידיו, והיה סבור שהוא עובד כוכבים, נתן לו בשר חזיר. בא לשלם, אמר לו, יש לי עליך, תשלם לי בבקשה 10 מנה. אמר לו, אתמול שילמתי 8. אמר לו, זו שאכלת אתמול של חזיר היא. כיוון שאמר לו כך, נעמדו שערותיו, אמר לו, יהודי אני ונתת לי בשר חזיר. אמר לו, טיפח רוחך, שראיתי שאכלת בלא נטילת ידיים ובלא ברכה, הייתי סבור שאתה עובד כוכבים. מכאן אמרו חכמים, מים ראשונים, לפני הסעודה, האכילו בשר חזיר. סיפור מספר 2. מים אחרונים הרגו את הנפש. מעשה, באדם אחד שאכל קטניות ולא נטל ידיו ולא ניקה פיו, יש מצווה להתרחץ אחרי האוכל, וירד לשוק וידיו ופניו מתונפות מן הקטניות שהכינה לו אשתו. ראה אותו חברו, הלך ואמר לאשתו, אמר לי בעלך סימן שאת הכנת לארוחת צהריים קטניות ושתשגרי לו את אותה טבעת שלך, טבעת הנישואין, הוא רוצה למכור אותה בשוק. נתנה לו. לאחר שעה בא בעלה, אמר לה, היכן הטבעת? אמרה לו, בא פלוני ונתן סימנים ונתתי לו, נתמלא עליה חמה והרגה. לפיכך, כל מי שאינו נוטל ידיו אחר המזון כהורג נפש. ולכן הזהיר הקדוש ברוך הוא בפרשה, אפילו מצווה שאתה רואה אותה ריקה וקלה, יש בה חיים ואריכות ימים. כיוון שראה בלעם, האח משמרים ישראל המצוות הקלות, אמר, מי יוכל לקלל את אלו ששומרים מצוותיו ושמו משותף בהן? תקשיבי טוב, שנאמר, כך אומר בלעם, השם אלוקיו עמו. המקללם כאילו מקלל פני שכינה, כי ברגע שהם באים הם אומרים השם אלוקנו. בנות, מתי פעם ראשונה בבוקר אומרים השם אלוקנו? בנטילת ידיים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו. איך אני יכול לקלל אישה כזאת? איך אני יכול לפגוע בה? בנות, סליחה, תחשבו עכשיו, תפעילו אותה מוח. שני סיפורים איזוטריים. יאללה, בגלל זה אני איטול ידיים, בגלל סיפורים שההסתברות שלהם היא לא קיימת בכלל. מה? מישהו שאכל חזיר כי המוכר ראה שהוא לא נוטל ידיים. בסדר. מישהו שרצח את אשתו כי ראו שבשוק הוא מלוכלך. מה הוא רוצה ממני המדרש הזה? ולמה אור החיים הוא הסוד של נטילת ידיים? ואיך מז'יבוש וירושלים נפגשות? ו... אולי? עדות? מהות. זה מראה מי אתה. נכון. ולא תשובה מטופשת. נכון. שמעתי דברים יותר גרועים השבוע. באמת. זה נכון. עוד? איך? שאלתי, זה שני סיפורים הרי שיאללה, נו, מתי הם כבר יקרו? בגלל זה, זה הדוגמה שאתה מביא לי כדי ליטול ידיים. מה? מה אם ראשונים האכילו בשר חזיר? לשווה? לא. השאלה... קרציות. השאלה היא, מביאים לי שני סיפורים קיצוניים מלא יודעת איפה, ואומרים לי, תזהרי, תתלי ידיים, כי מים ראשונים האכילו בשר חזיר, ומים אחרונים הרגו אישה חפה מפשע. איך זה קשור אליי?
איזה סיפורים סיפרו לפני זה? כי נטלו ידיים גם לפני זה.
מתי לפני זה? אל תתחכמי לי. מתי לפני זה?
הוא ראה שהוא לא בא, שהוא לא נטל ידיים בזה, אז הוא הביא לו חזיר. זאת אומרת שנטלו ידיים גם לפני זה.
כן. נכון. בטח. אבל זה ההוכחה על החשיבות, את צודקת. ממי, את צריכה ללדת, אל תעני עכשיו. סיפורי קצה, מאוד יפה, לא חשבתי על זה. כן. אוקיי, בסדר. בסדר. אני אענה. לכל הצופות שלנו בבית הם ענו, אבל אנחנו קיצרנו את זה מהשידור. בנות, אור החיים אומר, מי שרוצה להיות צנועה באמת ולפעול בעולם באמת, ושעין רעה לא תפגע בה בעזרת השם לעולם באמת. צריכה רק תכונה אחת, וקוראים לה רגישות ותחושת זולת. אם היו בני אדם מרגישים, כך כותב אור החיים הקדוש, את מתיקות הרי מה זה צניעות? לא כתוב את הכללים של הצניעות בשום מקום. יש כללי מינימום. צניעות בעברית זה טקט. את לא תלכי לבושה ככה, כשמתלבשים בו ככה. ולכן כשהבת שלך אומרת לך, אמא, אני לא מוכנה לשקר הזה, למה בסמינר אני צריכה להתלבש ככה, ובחופש את מרשה לנו להתלבש ככה? זאת שאלה מפגרת. כי צניעות היא עניין של רגישות סביבתית. עכשיו יש אנשים פחות שמחים, אני לא אשמח בקולי קולות. עין הרע זאת משנה רגישה. יש אנשים חסרים סביבי. אני לא אבוא עם כל המושלמות שלי. אני אצמצם קצת את עצמי ואתן גם לאנשים אחרים מקום. אור החיים הקדוש הוא מלך הרגישות. ובבוקר הוא מרים את הידיים ככה. נוטל זה לוקח. ואומר ריבונו של עולם, יד ימין, זה הסוד של נטילת ידיים, אני נותנת לך יד, כי בלעדיך אני לא יכולה. יד שמאל, אני נוטלת את ידך, ומבטיחה לך שאני אעשה לך היום כבוד בעולם. אני צריכה אותך, אני נותנת לך יד. ואם הבאת אותי לעולם, אתה צריך אותי. תן לי יד, אני אעזור לך היום בעולם. נטילת ידיים היא הרגישות בהתגלמותה. אני מבינה שזה לא כוחי ועוצם ידי. אני לוקחת את הידיים בבוקר ומפקידה לך אותם. זאת מצווה שהיא סמל האינטימיות. מה זה שני הסיפורים האלה? זה שני אנשים שאומרים, יאללה, מי רואה? אני אטול ידיים, אני לא אטול ידיים. זאת אומרת שאת דתייה בחוץ, והמצווה הקלה הזאת שהיא רק בינך לבינך, את לא מקפידה עליה כי לא רואים, כי את בן אדם שאכפת לו רק מה רואים. אשתך מבשלת משהו בבית? זה הדבר הכי אינטימי בעולם. הלחם אשר הוא אוכל, יחסי זוגיות, אכילה משותפת. אל תוציא את הביתיות החוצה, כי אז הטבעת של אשתך רופפת על האצבע, כי הזוגיות הזאת חשופה לכל כך הרבה סכנה. יש בית ויש חוץ. יש פנים ויש חוץ. בלק, שם הפרשה אומר, הפרי צדיק, זה ראשי תיבות, בינו לבין קונו. ברגע שיש דברים אינטימיים בינך לבינו, מה יכול לפגוע בך בחוץ? מה? אבל כשהעולם הפנימי שלך מת, והחומות שלך פרוצות, ואת רק מרצה את הציבור כל הזמן, ולא נתת לו יד בבוקר, בוא אני ואתה, ולא לקחת את היד שלו בבוקר, ואמרת לו, אני אעזור לך היום, את חשופה לכל הפחד שבעולם. בנות, אם היה אי פעם פרשן אינטימי בעולם, שמדבר על תשוקה של איש לאשתו, על חשק, על רגישות, זה אור החיים הקדוש. אני אקרא לכם מה כתוב עליו, מה כותב עליו רב מוישה מקוברין. וכך הוא כותב, אמר שכל אדם שיקרא פירוש אור החיים, עוד מעט נעשה את זה, יקבל התפעלות ורגש בנפשו. אני עוד מעט אסביר. וכשהייתי צעיר, אומר הרבי מקוברין, למדתי מספר אור החיים, כי איך יוכל אדם לראות אור בחייו אם אינו לומד פירוש אור החיים? ופעם אחת בא אליי בחור ושאלני איך לצאת מספקות באמונה ומדכדוך, ואמרתי שילמד אור החיים, שהמחבר שם נפשו בחיבורו. בנות, אני מסבירה לך עכשיו דבר עמוק, אני יודעת שהתעייפת היום, אבל תני לי מתנה ליום הולדת וקחי ממני את המתנה הזאת. אומר רב מוישה שפירא המשגע, ב-17 בתמוז נשברו הלוחות. מה את רואה בעיניים? לוחות שבורים, נכון? לא, לא. זה היה הרבה יותר מחריד. זה היה סצנה מסרט אימה. משה רבנו יורד, רואה את עם ישראל עושה עגל, עושה ככה ללוחות, וכל האותיות נשברות מהאבן. אותיות פורחות באוויר. הוא נשאר עם שני לוחות עירומים ביד. מה זה אומר? מסביר רב מוישה שפירא הגאון. פעם העשייה שלך החיצונית, מה שכתוב בתורה, הייתה מחוברת ללוח ליבך. היית עושה הכל בהתרגשות, מוצאת חן בכל דבר שאת עושה. ב-17 בתמוז התנתקו האותיות מלוח ליבך, ואת עושה הכל, ואת מתפקדת בכל, ואת נשואה והדתייה, ואת יוצאת לדייטים, ואת שומרת שבת, והלב שלך מת, לא מרגיש כלום. שימו לב לסיפור שאתם מכירות מאוד מאוד טוב, בטח מנורית, הלב והמעיין. אני אקרא רק כמה שורות, כותב רבי נחמן, יש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם יש לו לב, וההר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם, והלב בקצה אחד של העולם, והלב עומד כנגד המעיין, וחושף ומשתוקק לבוא אל אותו מעיין בהשתוקקות, וצועק לבוא, ובכל פעם שהוא מתקרב להר ולאבן, אז הוא לא רואה כבר את ההר ואת האבן, אז הוא מתרחק, ואז הוא רואה אותם, ואז הוא נורא רוצה להיות שם, ואז הוא... ההר זה הר סיני. האבן זה לוחות האבן. והלב זה ההתרגשות והרגישות בכל תנועה שאת עושה בעולם. אבל מאז 17 בתמוז הלב נשאר פה, והאבן בלי האותיות עם הר סיני נשאר שם. ומה הגזרה האיומה, בנות שלי? שרק כשאנחנו רחוקים אנחנו מרגישים משהו, וכשאנחנו קרובים למישהו, נשואות לו, יש לי ילדים בחופש הגדול, את לא מרגישה כלום. You only miss a lover when you let her go. זאת הגזרה של החורבן, האיומה והנוראה. מתי אנחנו מרגישות? מתי? כשיש מלחמה, כשיש נופלים, כשיש חטופים. את יודעת מה? גם כבר לא, כי זה נהיה כל כך רגיש וקרוב. אז מה? נגזר עליי להיות אישה מרגישה רק כשאין לי? להתגעגע לבית רק כשאין לי? מה עם התחושות כלפי מה שיש לי? מה עם הרגישות בעולם במה שאני עושה? נטילת ידיים. את עושה מחר בבוקר בהתרגשות. את מבקשת מהשם לפעול בעולם חמסה חמסה, בלי להכאיב לאף אחד בעשייה שלך, ולהפך. היא תראה אותך עושה ותגיד, אז גם אני יכולה. היא תראה אותך מתגברת על הפחד והיא תגיד, גם אני מתגברת על הפחד. הדיבור של הימים האלה בעיניי, זה הדיבור של אישה ענקית, מצניעת לכת, כי היא גם צנועה, והיא גם הולכת ממקום למקום 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 למקום. מחר אני אהיה איתה בעזרת השם בבנייני האומה. ולאישה הזאת קוראים ג'ולי, אמא של בר קופרשטיין השבוי. לפני שבועיים מתפרסם בכל מקום בר קופרשטיין חולץ חי. זה קורה בשבת, הפייק ניוז האלה, כל השכנים דופקים לה בדלת, והיא, אמא לה ואבא לה, וואי וואי, הנה זה מגיע. וזה סתם, זה פייק ניוז. תראו את המילים שהיא מפרסמת, ג'ולי, שהיא בשבילי מורה להצנע לכת. בואו נתייחס לזה כאל תרגיל מוכנות או הכנה לנס. הלב שלי הפסיק פעימה מרוב התרגשות. קיבלנו מלא טלפונים לבדוק אם זה אמיתי. למרות שזה לא נכון כרגע לצערי, קראתי את ההודעה הזו 100 פעמים אולי. בר קופרשטיין חולץ חי. זה מה שכתוב בה. איזה מילים יפות. הלוואי אבא. אז בואו נתייחס לזה כאל תרגול מוכנות או כהכנה לנס, וננצל את הרגע הזה לאמירת מזמור לתודה על הניסים שקורים לנו עכשיו ועל הנס הגדול שיקרה עם חזרתו וחזרתם במהרה. אז השם לתפילה, בר אברהם בן ג'וליה, תרשמו. מה אומרת האישה הזאת? האישה הזאת אומרת, אני מדבר על זה משמע שזה קיים. אם למישהו יש בראש תרחיש שהבן שלי חולץ חי אפילו בלי שום עסקה, זה יכול להיות. כתוב כל המון ככל שקי. מה שהרבה אנשים אומרים, יכול להיות. אז אני רוצה שנמשיך לדבר עליו, כי אני מדבר על מה שהוא, משמע הוא קיים. אני רוצה שתחכו איתי שזה יקרה, ואני רוצה שתפעלו איתי כדי שזה יגיע. בנות, ההסתברות שהשנה, השיעור שלי ל-17 בתמוז ול-9 באב יביא את בית המקדש, נשמע יותר כמו פייק ניוז. אבל ג'ולי לימדה אותי שאם מדברים על משהו, יש היגיון בדיבור של אנשים. אנשים הם לא סתם. אם הם העלו תרחיש כזה, אז הוא ייתכן. דברו על לב ירושלים. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? גם כשזאת רווקה שהתרגלת לרווקות שלה ונראה לך שהיא תמות רווקה, תדברי איתה על זה, דברי עליה עם מישהו. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. בנות, אני דיברתי איתכן היום על חומת ירושלים. סיפור שהיה לפני אלפי שנים. חומת ירושלים נבקעה ב-17 בתמוז. ימים הזה היה ממש ממש מזמן. אבל דיברתי על זה. נכון? מה זה אומר? שזה אפשרי. ושזה קרוב. ושזה מה שאנחנו הולכות לעשות בימים האלה. ואיך אומר אור החיים הקדוש? הצריכה, מבט, מהמם, שקוראים לו אור החיים. בואו נראה את זה במילים שלו. הבטחתי לכם שכשקוראים את המילים שלו מקבלים רגישות לחיים, רגישות לזולת, וזה מה שצריך כדי להישמר מעין הרע, וזה מה שצריך כדי להתלבש צנוע. את לא באה למקום לבושה איך שבא לך. יש איזה קוד לבוש, זה בכלל לא שאלה דתית. זאת שאלה סביבתית, אתית, של אינטליגנציה פשוטה. זה הנעם כלבי יקום, אנחנו נעביר עוד אחד. עוד אחד, הנה. תראו איזה יופי. אורח, לא, עזבי את זה, אין לנו זמן, אני רוצה את אור החיים עוד אחד.
את התפילה?
עוד אחד, לא, התפילה לא. יש לנו את אור החיים? לא? אוקיי, אז אני אגיד אותו. תראו איזה יופי של פירוש. אני קוראת את אור החיים כשמשה רבנו בשבוע הבא, שזה השבוע של הפטירה של אור החיים הקדוש וגם של משה רבנו, עולה ויאמר השם אל משה, ממש לפני מותו, עלה אל הר העברים וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך. השם אומר למשה, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, תעלה להר העברים. יש לו שני עברים, עבר אחד זה המדבר, עבר אחד זה ארץ ישראל, וראה את הארץ וראית אותה. שואל אור החיים הקדוש, לא הספיק מה שכבר אמר הוא ראה את הארץ? למה אמר וראית אותה? אלא שהראה הוא הקדוש ברוך הוא ראייה ניסיית, מה שאין כוח בעין טבעית לראות באור השמש, זולת באור הגנוז כידוע. ולזה אמר לו וראית אותה, כי יכול אדם לראות דבר באור. אור החיים. בנות, לפירוש של האור החיים הקדוש קוראים אור החיים. הוא קרא לזה ככה, והוא כותב שאור החיים זה ראייה מוארת שלך על המציאות. משה רבנו לא נכנס לארץ, אבל הוא ראה אותה באור החיים, הוא הרגיש אותה. יש לו מישור ראייה מעל ליכולת הראייה הטבעית. בנות שלי, אני רוצה, וזה כל הרצון שלי בעולם, אני לא רוצה ללמד תלמידות, כמו שאומר הרב זקס, אני רוצה ללמד מנהיגות. הדבר שאני הכי רוצה בעולם, זה שתסתכלי עליי ותגידי, אם היא יכולה, אין מצב בעולם שאני לא. אין מצב בעולם שאני לא. מה עושים כדי להישמר מעין רעה כשאת פועלת בעולם? מה עושים עם הפרסום בתוך הצניעות? נטילת ידיים זה דבר ראשון. דבר שני, הכוונה שאת מכוונת לפני שאת יוצאת מהבית, בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו. אני לא רוצה לראות ולהיראות, ואם זה יקרה כתופעת לוואי, יקרה. נחמד לי לייקים, אני אוהבת את זה. אבל אני לא הולכת לפעול בשביל זה. אני הולכת לתקן עולם שבור. כשהקדוש ברוך הוא מנפץ את הלוחות ביום 17 בתמוז, הוא אומר, ממי שלי, זה כדי שכל אחת מכן תוכל לקחת חלק מהתורה, תן חלקנו בתורתך, כי כשהיא כזאת מושלמת, לא בא לי עליה. וכל כך הרבה נערים ונערות רוצים שהיא תישבר, מרוב שהיא מאיימת ותובענית ועם מיליון דרישות. אבל כשהיא בעצמה נשברת ב-17 בתמוז, בא לי לקחת ממנה חלק ולתת את החלק שאני יכולה לתת לעם ישראל. תן חלקנו בתורתך. בנות, 17 בתמוז מופיע בפסוק האחרון של התורה. את היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. בסוף התורה, מה כתוב? איך שוברים את התורה. מפני שהתורה רוצה לומר, יותר חשוב לי מלהיות מושלמת שמוציאה לכולם את העיניים, זה להיות שבורה ולשבת עם עם ישראל השבור ועם כל השבורים והשבורות של העולם, ושכל אחד יביא את השבר שלו ויבשר לשני את מה שרק הוא יודע לבשר, ויאמר לו, תם השרב הגדול, עכשיו בשורה, עכשיו יהיה לך כל כך טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אני כל כך רוצה להודות למקום הזה על העין הטובה. נורית איילון הירש אחותי הופיעה בחיי, הבליחה בפעם הראשונה בשיעור שהיה לי בירושלים על 9 באב. לא ידעתי מי את, הוא היה מאוד מאוד צפוף, והיא אמרה, אנחנו רוצים, יש לנו אתר באינטרנט, ואנחנו רוצים שהשיעור שלך יעלה, ואני אמרתי, אינטרנט, לא, זה לא צנוע, אני לא רוצה. ואז נהייתי פושטקית.
לא, הרב אדלשטיין
אישר. בטח, הרב אדלשטיין אישר, הרב חיים מזרחי אישר, והדבר הכי חשוב והכי קשה בעולם, באמת באמת, זה לשמור על הנקודה הפנימית הזאת בנטילת ידיים בבוקר, ולהגיד לקדוש ברוך הוא מה שאני אומרת לו כל בוקר, אני ואתה משנה את העולם, ואם קשה לך, אני ואני. תודה רבה, תודה רבה, ממש. עשיתם לי. שבוע הבא, לימוד לשלושת השבועות, מנהגי שלושת השבועות.